אחר כך היא תבין את זה. היא אמרה ביום המשהו שבאמת היו, היו מקרים כאלה, שכאילו מפער היה למשדמי של דבר של ציבור. שזה לא רק הלכה שניתנה רק להידרש. יש אפשרות, אם יש ציבור שחי פה, יש טעויות, אתה יודע, יכול להיות שיש, שיש טעויות ביקרא, יש אותו דבר, אבל ביקרא זה טעו, נניח טעו במשהו במלאכת בורר. טעו, במלאכת בורר זה, זה, זה גם דבר שזדונו קרית. חילול שבת. אבל זה יכול להיות איזה פסיק כזה קטן, לא הבינו טוב, ואחרי זה בא אותו מדרך גדולים אחרים שהם טעו, אבל להורות באחת מארבעת המלאכות של עבודה זרה, זאת אומרת, יש פה איזה קשר תרבותי עמוק מאוד, לא יכול להיות שלא נחזור בתשובה, זה לא יכול להיות. אבל זו תוצאה של מרגלים, בדיוק מזה הפחדו המרגלים. המרגלים אמרו, מה יהיה? חזק הוא ממנו, כי יכול להיות בעל הבית יכול להציק אליו. והקדוש ברוך הוא אומר, אתם תיכנסו. ונשתדל מאוד, וניתן את כל הכוח כדי שלא תהיה נפילות. אבל יכול להיות, במדבר לא היה לנו מסע ומתן הרכבת קואליציה. אז הכל היה בסדר. גם אני לא מרכיב קואליציה, אז אני לא צריך להכיר אף אחד אחר. אין לך שום אחריות על שום דבר, אז אתה לא עושה ולא טועה ולא מתפשר. אז מה המסקנה? המסקנה שצריך לטעות ולהתפשר חלילה וחס. אבל המסקנה היא שבכל סוגיה בגמרא שלמדתם, יש אבא אמינות, יש שקלא וטריא, לוקח זמן שמגיעים לפסק ההלכה, ויכול להיות שגם בחיים זה ככה. זה לא בא חלילה, זה בא לדרוש יותר איזה פחד, איזה סכנה, יותר יראת אחת, כן. יותר יראת רוממות. יותר אחריות, אבל זה עולם מסובך, אז הגויים הם לא הבעיה. הגויים הם לא הבעיה, הגויים רק חושפים בפניך את הבעיה. הם מראים לך שיש בעיה. אנחנו באים לארצה לא בשביל לשרוד ולא בשביל לא לשרוד, באים בשביל לארצה בשביל להרים את כל כוחות החיים, את כל העולם הזה, לגלות מתוכו ובו את שם השם. ואם אין גויים, אז הכל בסדר. מה, הבעיות היום של חברה הישראלית זה החמאס, הבעיות של ישראל, חברה הישראלית זה הערבים שגרים בהם בערים הערבות? יש בעיות זהות עמוקות מאוד. איפה רואים את זה? בפרעות של ערבי לוד ועכו. אז אם לא היו ערבים בלוד ועכו, אז אין בעיות של זהות. זה משהו שמוכיח לך, משהו שאתה לא יכול לברוח יותר, משהו שאי אפשר להתכחש אליו. איזו תוצאה כזאת שפורצת ואומרת, אין משילות. למה אין משילות? כי מה זה פרט, ומה זה כלל, ומה זה מדינה, ומה זה חוק, ומה זה סדר, ומה זה מהות, ומה זה זהות. זה השאלות שצריכות להתברר. אז הכל הוא מניח גויים לנסות בהם, לא לנסות, לנסות זה לרומם. איך כתוב? נס להתנוסס, דגל. יש משהו ממחיר אותם לקום. בלי זה הכל... הנה, בארצות הברית אין... עכשיו כבר אי אפשר להגיד זה גם על ארצות הברית. אז מה? זה שם בעיות שהתבוללות מטורפת. אנחנו נגיד מארץ ישראל, וזה לא, להגיע לארץ ישראל זה לא להגיע פיזית ולהיות שם. להגיע לארץ ישראל, אז הכל מתעורר. הכל מתעורר לחיים. כל גאון יעקב מתחיל לצאת אל הפועל. וכשאנחנו לוקחים את עצמנו בקטן, אז אנחנו, זה אסון יותר גדול. והגויים האלה רק משקפים לנו. איפה אתה נמצא? אף אחד לא חושב שיש בעיה. צבאית מול עזה ובמערכה אמיתית של ראש בראש מול ערביי עכו המשטרה טוב בקיצור היינו מנהלים קרב של כוח אנחנו יודעים מה היו התוצאות ברוך השם זה היה נפתר בכמה דקות אבל הבעיות בפנים מה זה מוסר מה זה אמת מה זה ערכים מה זה להיות ישראלי זאת השאלה הכי גדולה שכלת ישראל מכריחה אותה לשאול את עצמנו אז אלה הגויים, ושאני חושב לנסות עם ישראל, כל הגויים שלא ידעו את כל מכם כלל. מי שלא ידע, מי שחושב שזה הכל טבעי והכל מובן. וכאן הולדתי, רק למען דעת דורות בני ישראל, למדה מלחמה. המלחמה היא מלחמה פנימית בעיקר, המלחמה היא חיים במלחמה. המלחמה מגלה בך כוחות יצירה ותעוזה ואומץ, ואתה מחשל את עצמך, ואתה דורש מהמלחמה, מכריחה אותך להגיע לקצה שלך. המלחמה זה תחרות. מי שמפסיד בה, מפסיד את הכל. מלחמה זה מאבק, שאם נפסדת בה, אז היריב יעשה לך הרבה יותר גרוע מהמוות אם הוא ישלוט בך. לכן מלחמה זה משהו קצר מאוד, אבל אתה צריך לזקק את עצמך, לברר לעצמך את כל התמון בך. והמלחמה הזאת היא שוב שיקוף חיצוני למה שאנחנו אומרים להיות בעולם הזה, לחיות בגדול, לגדל את זה, לא בגלל שיש אויב. בגלל שזה שורש נשמתנו, בשביל זה באנו לפה, בשביל לחיות, לחיות, לחיות זה לא לנמנם. וזה צריך לבוא לבד, צריך לבוא יפה. אבל זה פה בתוך החיים, שוב, כשאתה בורח, אז אתה יכול לדמיין שאתה מוגן. אנחנו רואים כל מיני שכבות. לתת הוראות, לא הולך לכותל והכל ייפטר. הם לא הולכו לכותל, הם הגיעו לבני ברק, זה לא חס חלילה. לא חס חלילה, זה הגיעו מזמן. הפתרון הוא להיות אנחנו, להקשיב למה אתה שבור רוצה מאיתנו. אז מי הם 15 מי פלישתים, כל התנענים הציונים והחיבי יושב הלבנון מארבע לחרמון ובו חמת, גבול צפון וגבול בדרום השפלה. היו לנסות עם ישראל לדעת, הישמרו את מצוות אדוני, אשר ציווה את אבותם ביד משה. זה פסוק מיוחד, נכון? מה זה, הישמרו את מצוות השם, מה זה לשמוע את מצוות השם? במה זה קצת שרודים במערה, נכון? לא לשמוע למצוות השם, את המצוות עצמם צריך לשמוע. יש להם מצוות קול, יש להם מנגינה. אם רק נלך לידם בלי לשמוע את המנגינה שלהם, אז זה לא יעבור, הם צריכים לשמוע את מצוות השם. בני ישראל ישבו יותר הכנעני, החיטי, המורי, הפרוזי, החיטי והיבוסי, זה ששת עמים חוץ מהגידשים, כל אחד ישאירו קצת דוגמית כזאת. אז אם אלה, אז חוזרים אל החיים, אז פתאום מעניין אותך. התביעות של החומר, הצרכים של החומר, כדי לשמש מצע ובסיס, לבנות עבוד הקודש. אתה כבר עסוק, יש אתה עסוק, אז יש בעיות. אז בואו נתחיל עם השופט הראשון, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אליהם, ויעבדו את הבעלים והאשרות. מה זה בעלים והאשרות, קודם כל? אנחנו לא מבינים, אין לנו מושג בכמה זה בעלים והאשרות. יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד ביחס לעבודה זרה. יש כמו הרמב״ם, שהולך בעקבות חבל גאונים, שהכל זה הבלים, זה כל מיסטיקה מטופשת, שקרית, אין בה שום ממש, כל מיני תרבויות כזב, מקושקשות, שהצליחו להכניס אותך לטרנס של ריגושים, כל מיני מסיבות פורות והשתוללויות, וכיפים, אבל אין, כל משקוש אחד גדול. יש שם הרבה חוקרי תרבות שמנסים להבין את האלילות של... מי כזה בתור יסודות פסיכולוגיים, בתוך נפש האדם. כל אל מייצג איזה תסבוך אחר, איזה יצר, מצב נפשי. אבל יש ראשונים רבים, בעיקר הר"ן, בדרשות הר"ן, הוא מוביל את זה בצורה מאוד משמעותית, שיש כוחות רוחניים, ברור שיש כוחות. עבודות זרות זה כל מיני טכניקות טמאות, שהצליחו ליצור קשר עם כוחות רוחניים. צריך ליצור קשר. יש לו הרבה מאוד מקורות. הרמב"ם הוא זה שצריך להסתבך עם הרבה סוגיות. אבל הר"ן רק מוביל, חבורה גדולה של ראשונים, שעבודה זרה זה לא פסיכוזה ולא נועד לייצר מסיבות. באמת יש משהו. יש שמש, השמש לא, היא לא כדור הליום לוהט. השמש היא אנרגיה רוחנית, שמכוחה נוצר כדור הליום. ובני אדם, מהלך הדורות, ידעו להפעיל את זה. ידעו, זה מדע שאין לנו ברוך השם. מדע שגורם בעקבותיו הרבה דברים רעים מאוד. אבל אז יכולת להתחבר לאנרגיות פנימיות לגדולות מאוד. אז מה זה בעלים ואשרות? בעלים ואשרות כל כך מכנה משותף שלהם, שזה אלילים חקלאים. אשרות כולם יודעים מה זה? אשרה זה עץ שהוקדש לעבודה זרה עד היום בכל רחבי העולם, בעצים עתיקים. קודם כל, כל אדם נוהג כבוד. כשאתה רואה את עץ עתיק זה מרשים אותך. נכון? כולכם שמעתם לעצי הסקויה בארצות הברית, שקיימים כבר, יש שם קיימים 2,500 שנה, מזמן עזרא הסופר. למה זה מעורר כבוד עץ עתיק? במובן הכי פשוט, משום ש... אם בדואים, אם אתה שם משהו ליד עץ עתיק, הם לא גונבים אותו. נס. אמיתי, מה הכוונה? גם תרבויות של גניבה שהיא לגיטימית, כשאתה רואה עץ עתיק, אתה נעמד, כי עץ זה משהו חי. והיו כל כך הרבה סיבות שהוא לא יצליח לחיות כל כך הרבה. משום ששנה אחת בצורת זה גומר אותו. שנה אחת איזה טפיל, או איזה חיידק, או שריפה, יש הרי אין סוף שריפות. ב-2000 שנה קודם כל כך הרבה שריפות. גם מכל הכיוונים, בראיית יתר, מכל הכיוונים מישהו רצה לעשות ממנו איזה ארון. כשאתה רואה עץ שהוא חי כל כך הרבה, אז באופן טבעי, גם אדם מאוד שחלטני, מלא הערכה. אבל... זה יותר משחלטני, זה רגשי, זה דתי, ובעיקר אלילי. אחד העבודות זרות שתופסות הרבה מקום זה השירות.
ומה זה ברז? זה הלילה חכמה פירוש. העץ הזה, ככה האדם האלילי אמר, העץ הזה חי 2000 שנה, זה לא מקרה. זה לא עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, אוסף של מיליארד מקרים. כנראה שיש פה איזו עוצמה פנימית, כנראה שוכן ברוח בעץ הזה, איזה כוח מאוד עוצמתי, שהוא זה שגרם לו, והאדם האלה ניסה להיפגש עם הכוח הזה, כדי שמה? כדי להמשיך אותו על כל התבועה. עם ישראל נהיה חקלאי, אתם יודעים, במדבר היה לנו מן מהשמיים, מן בסלעים. היינו מסודרים, כמעט כמו משווה חברון. נראות 3 פעמים ביום, שמה ארוחה, או בכל ישיבה אחרת. אבל במדבר הכל היה מסודר, אתה מגיע לארץ ישראל, בהתחלה אתה אוכל מהמחסנים שהכנענים השאירו. אבל מהר מאוד אתה הופך להיות חקלאי, ואז אם הייתה עונה לא טובה, והיבוא לא הצליח, אז לא יהיה חמה לתת לידים שלך בחורף. הייתי לך אמורה, אנחנו רעבים, תגיד, חבר'ה, שנה הבאה אנחנו מקווים שיהיה יותר אוכל. הם לא יגיעו שנה הבאה. הם ימותו ברעב. או שכדי להגיע לשנה הבאה, אתה צריך לחלק את המעט שיש לך למנות זעומות, שהם כמעט ימותו ברעב. כשעם ישראל מתחיל להיות חקלאי, איך היום היה? נזקי אסון טבע, משרד החקלאות מפצה את החקלאים. אם יש פתאום איזה ברד לקראת האביב, אז הוא מפיל את כל הפרחים מהעץ, לא יהיה יותר פירות. זה רגע אחד של שטות, חם מדי, קר מדי, זווית לא נכונה. וכל העונה הלכה, אז עכשיו יש חברות ביטוח וחתום ממשלה, לא היה. חקלאי שלו היה, לא היה לו, לא היה אוכל. ומה האפשרות לייבא אוכל? בטח לא בכמות של עם שלם. לא היה מאיפה לשלם את זה. כשעם ישראל חקלאי, אז זה מלחמת קיום. כמו אני חושב על ה... יש בשולחן ארוך הלכות טעויות בברכת השנים. מה קורה למי ששכח, מה קורה למי שלא שכח. זה כמו אחד ששוקל בשיניים מטורפים והוא שכח ללכת לרופא. אין מצב שישכח. לא יכול להיות שבאמת שעיקר ישכח לברך. בקיץ הוא יברך על גשם או בחורף הוא ישכח לברך על גשם. זה לא יכול להיות. אין בכלל סיטואציה. אנחנו מקבלים מהם מקורות, בהזרמה, מהקידוח בתרקומיה. אני צריך להזכיר לנו מה יקרה אם שכחנו לברך על הגשם. יכול להיות. אנחנו מאמינים, לא חווים את זה. כשעם ישראל נכנס לארץ, כמו שהם רגלים ידעו, העונים צדקו בהכל חוץ מזה שיוחלקו לקדוש ברוך הוא. יותר חכם מכולם ברוך השם. כל מיני הקדוש ברוך הוא לא אמרנו עולם להתפשר, אבל הוא אמר שהכניסה לארץ מעלה אותנו לרמת קודש היא לאין ארוך יותר מהמדבר. יותר ארוך מהבריחה הזאת. ויש להם מחירים, אז בינתיים הפסוק הקודם זה ויקחו בנותיהם לנשים ועבדו את אלוהים. אבל הפסוק הבא, הם מסבירו. הם עשו את הרע, שימו לב, לא כתוב שהם עשו את הרע, כתוב שהם עשו את הרע בעיני השם. בעיניים שלהם אולי הם לא זיהו את זה כמשהו. בעיניים שלהם אולי חשבו שבסדר, תבין, ויש פה היגיון והתחשבות. אבל מהר מאוד הם שוכחים, זה פרימה כזאת, שחיקה, ומתחילים הבעלים. אז מה זה הבעלים? יש פה המון בעלים שפזורים בארץ ישראל, נכון? יש בעל חצור, ויש בעל בק, ויש בעל... כן, עוד בעלים? בעל פאור ובעל זבוב ובעל גד, יש המון בעל חצור זהב ליד בית אל ובעל בק זהב בגרום לבנון. בעלים זה סדרה של אלילים כאלה של מה הם היו אחראים על הגשם. גשם נקרא בעל, שדה בית הבעל. יש שדה בית השלחין ויש שדה בית הבעל. בית השלחין זה שדה שאתה משחיר אותו ממאגרי מים, ממעיינות. שדה בית הבעל זה שדה שמושקט בידי גשם, השקיה טבעית, בעיקר מטעים. כי לגשם קוראים בעל. למה קוראים לגשם בעל? כי כאשר ירד הגשם מן השמיים והולידה, כי מרווה את הארץ, והולידה והיא צמיחה. נכון? אנחנו חושבים שם מדמה את הגשם לאיש ואת האדמה לאישה. הגשם יורד מן השמיים והולידה והיא צמיחה, קוראים לו. הוא זורע, הוא נותן זרע לאדמה כאילו, ו... האדמה נהיית פוריה, פוריה. הרבה אלילות פוריון, היו אלילות של אדמה. אז יש פה איזו תחושה שהשפע, מה למה קוראים לזה גשם? כי הוא מגשים את עצמו בתוך האדמה. איך הגשם מגשים את עצמו? בחקלאות, בתנובה של האדמה. יש בו חומרית שפע, והיא נקלטת באים האדמה, והשפע הזה מתרגם את עצמו לכל מיני פרטים של חיים, מזה אנחנו חיים. המשנות בתעניות מדברות על תעניות שיש בצעות בגשמים. אז אומרים, יצאה רביעה ראשונה ולא ירדו. כך קוראים לעונות של גשמים, קוראים רביעה. רביעה ראשונה, רביעה שנייה. יש זה השוואה למערכת יחסים בין איש לאישה. לכן גשמים נקראים בעל, בעלים. והאלילים שהיו אחרים לגשמים היו, 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 היו נקראו בעל. עכשיו הבעלים האלה יכול להיות זה לפי הרמב״ם שזה סתם שטויות, אני לא יודע, זה שום השפעה לגשם, סתם קשקוש, אבל זה לא משנה, כי זה מה שהם חשבו, כי מסביב כולם היו בטוחים שאם תעשה ככה ירד גשם, לא תעשה ככה לא ירד גשם, ויכול להיות לפי מה שהרמב״ם אומר הייתה איזו השפעה מאוד עמוקה לגשמים, בטח בטח שבאמת זה שינה מאוד. זה כמו היום, אין לנו עבודה זרה, מנטליות של עבודה זרה, בטח שיש. זה כמו שאתה חושב שחשוב מאוד שתגיע לאיזה מקום, כי אם תגיע לאיזה מקום, אז זה מאוד יעזור לך. אבל כדי להגיע לשם, אתה דוחף אנשים בתור, אתה נוסע באור אדום. ואת האמצעי נהפך אצלך למטרה, אתה לא מבין שזה רק דרך להיפגש עם הברכה של השם. אז הם לאט לאט נסחפים, זה שחיקה איטית, הם מאוד דואגים, מאוד מפחדים, אין להם אפשרות שעונה אחת לא תצליח. היום יש חקלאים, ליווי של משרד החקלאות ומדריכים וזנים ומעבדות, שם לא היה את כל זה. שתת את הזמן לא נכון. זה האדמה שיש, זה הגשם שיש, אין לך. זה לחיות או בפחד ענק, או בעבודה זרה, או לעבוד את השם, זה גם פתרון. ארץ ישראל מכריחה אותך להיות צדיק. אבל זה מתחיל שלאט לאט, פתאום יהושע איננו, הזקנים איננו, ועם ישראל מתחיל בתכלס. נעלמה תרועת הפסטיבלים, החגיגות נגמרו, ופתאום זה מעניין אותו, הוא רואה שהשכן שלו, הכנעני, עושה כל מיני דברים כדי להגן על התרועה, לפעמים זה גם מגן על התרועה. אז הוא נלחץ קצת, נלחץ אחרת, הוא מתחיל לדבר, פתאום הוא רואה, לומד לנו שיטות. התבועלות זה דבר זוועתי, זה היום ונורא, זה חרב על קיום האומה. אבל כשזה אחד על אחד, כשיוצרים תנאים כאלה, אז שוב, אתה יכול להגיד שכל מי שלא כמוך, לא כמוך מפלצת. אז זה לא הפתרון, הפתרון זה לרומם את עצמנו, ולא את מה אנחנו. ויחרף אדוני בישראל, והם קרים ביד קושן ושפיים מלך הרם נהריים. לא למדנו על קושן ושפיים? איך זה יכול להיות? דילגנו עליו? אז לאן הגענו? מה? על מה דיברנו? על יהוד דיברנו?
לא, לא.
אתה מדבר על יהוד? כדאי לדבר על יהוד. יהוד הוא משהו משהו. אז אנחנו מדלגים לפסוק י"ב. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני. אחרי שהארץ שקטה 40 שנה. למה הם עוד פעם מעצבנים ומוסיפים לעשות הרע בעיני אדוני? למה? כי גדלנו משנה, מה זה? גדלנו ב-40 שנה. כי זה לא זיגזוג. זה לא זיגזוג, אנחנו כבר זוכרים. כי עם ישראל צמח, בנה את הקומה הראשונה. וכמו מכיתה א', אתה עובר כיתה ב', ואתה עובר את גיל הילדות, אתה מגיע בגיל ההתבגרות, כל הגיל, ואת גילים שכל גיל נבנית פה קומה. אבל כשאתה לא פתוח לזה שנבנית פה קומה חדשה, אתה צריך לצמוח לאנשהו. שאלוהים שלך הוא אלוהים מסכה, אתם זוכרים מה זה אלוהים מסכה? אלוהים מסכה זה בלי הבעות פנים, כמו מסכה, זה משהו דומם, מת כזה. אלוקים הוא אף פעם לא יהיה דומם ומת. אלוקים, לא יודע, אני אדם וחי, אבל יש לו הרבה פנים, וכאילו. וכל מה אתה גודל, כל מה אתה גדל, אתה מתפתח, ומערכת היחסים שלך עם אלוקים יהיה הרבה יותר עשירה וענפה, ואם אתה תקוע שם, אתה מוסיף לעשות הרע בעיני השם, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, כי עשו את הרע בעיני אדוני, ויאסוף אליו בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל וישוב את עיר התמרים. אז יש פה משהו כואב, ומשהו כואב של עגלון מלך מואב יסיעתא דשמיא אלוקית. אז ברור בפסוק, לפעמים יש עם עם צבא מאוד מאוד חזק, שבא ותוקף אותנו, והקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו. אבל פה כתוב במפורש שעגלון מלך מואב הוא מלך חלש. מבחינה צבאית, להעמיד אותו מולנו, הוא לא מסוגל, אתה ברוך הוא מחזק אותו. צבאת עולמים. לא ביחזק את ליבו, עקשן. באמת כשברוך הוא נותן לו כוח. אל תעשו את הרע בעיני השם. וגם אחרי שהשם נותן לו כוח, הוא עוד מרגיש חלש מדי. לכן הוא אוסף אליו עוד עמים, את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל ורשות עיר התמרים. אם התמרים זה יריחו כנראה. למה לא כתוב יריחו? נציין לעצמנו שאלה, למה לא כתובים פה? למה אז הגיע קושן ושפיים, ולמה עכשיו מגיע עגלון מלך מואב? זה מדויק. הקומה הראשונה שלא נבנתה, מי ששיקף אותה בצורה שלישית, זה קושן. והקומה הבאה, מי שמשקף אותה בצורה שלילית, זה עגלון. עגלון בעצם, והחזק השם זה בעצם אנחנו בונים את עגלון. אנחנו צריכים לעשות משהו ולא... אז יש וקום. זה לא ערביי אקו. זה הוואקום שיצרנו להם. לאו עכבר הגנב ולחור הגנב, אומר ירושלמי. מכירים אותו, כן. חורבה. ובגלל זה קוראים העיר התמרים ולא... כן? איך אתה אומר? יכול להיות? יכול להיות. איפה כתוב על פרק א' בפרק א' על יריחו? יש לך? הכלב מוכניאב נכנס, זה כתוב בדבר הימים. הגמרא אומרת ש... הגמרא אומרת שאת דושנה של יריחו, ככה קוראים לזה. הנה, כתוב פסוק ט"ז. ובני כני חותן משה עלו מעיר התמרים. עוד פעם, לא קוראים לזה יריחו, קוראים לזה יריחו. ובני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישר איתם. מי זה בני קני חותן משה עלו מעיר התמרים? בני קני חותן משה, הגמרא אומרת שיריחו, דושנה של יריחו, האדמה של יריחו מאוד מדושנת, לא סתם יש בתמרים. אדמה מאוד פוריה, מאוד ישנה. יש ביריחו משהו שמאוד מזכיר את בבל, נכון? זה כמו נווה מדבר יריחו. זה שילוב נדיר של הרבה חום והרבה מים. בדרך כלל יש הרבה חום, מעט מים, הרבה מים, מעט חום. אבל נווה מדבר זה הרבה חום והרבה מים. כמו עמק בית שאן כזה. ותמרים למשל, אתם יודעים, תמר צריך השקיה בכמויות בלתי נתפסות. תמר בעונת התנובה שלו, בעונה של פירות, הוא מקבל 600 ליטר ליום. תמר בודד. צריך המון המון חום והמון המון מים. ויש ביריחו איזה מין ברכה אדירה כזאת. ויריחו זה אחת הערים העתיקות בעולם, בדיוק מהסיבה הזאת. והגמרא אומרת שנתנו אותה לבני קני חותן משה, זאת אומרת לבני איתו, למה? בגלל שההלכה היא שירושלים, עוד לא ידעו שזה ירושלים. מקום בית המקדש לא רוצים שהוא יהיה על חשבון שבט אחד, שהוא לא ישייך לשבט אחד, השבט יגיד זה שלי ולא שלכם. אז הגמרא אומרת שלא ידעו עוד איפה תהיה, איפה יהיה בית המקדש, ולכן נתנו בינתיים ל-400 שנה קדימה פיקדון, 440 שנה קדימה פיקדון את יריחו לבני קני חותן משה, שלא היה להם נחלה, כי הם גרים. אומרים, כשבנה בית המקדש, אז אתם תיתנו את זה לשבט שהוא חשב עד עכשיו שירושלים שלו, שבית המקדש שלו. אבל מה שכתוב פסוק ט"ז, שבני קני לא הסכימו להיות שם. הם קיבלו את הצ'ופר הכי גדול בעולם, לא הסכימו. בני קני חותן לו שעלו מעיר התמרים בני יהודה מדבר יהודה, שבנגב ערד הם עולים, הולכים להיות עתניאל, אתם זוכרים את עתניאל בכנז, שהיה בערד, ואחסה ביקשה ממנו נחלה וקיבל ארץ הנגב, מדבר. בדיוק את ארץ הנגב הזאת, בני קני חותן משה רוצים. כולם בנחלה שלהם גידלו גפן ותאנה וכיתה ושעורה, לאט לאט למדו אותו בארץ. ועתניאל בן כנז בנחלה שלו בונה ארץ הנגב נתתני, אדם שמנוגב מכל טוב, הוא בונה ישיבה. עתניאל בן כנז בונה בית מדרש, בנגב. אחסה מתלוננת ומסבירים לה, גולות עילית וגולות תחתית, ככה הגמרא בתמורה אומרת. מי שכל... כל... כל מה? כל... כל רזי שמיים וארץ, נגלים לו. את תחי בנגב, את לא תרוויחי מיליונים, אבל את השורש של עם ישראל. כולם עוסקים בגפנם ותאנתם, ותהיה בן כנז, מחזיק את ה... מחזיק את האומה, בני קני חותן משה, לא רוצים את יריחו, למה הם לא רוצים את יריחו? אתה יודע למה לא רוצים את יריחו? בגלל שזה עיר התמרים. את יריחו אולי הם היו רוצים, אבל אם יריחו זה משהו כלכלי, אז הם לא רוצים אותה. הם לא דווקא רוצים לסבול. הם לא מוכנים לקבל, הם לא באו לארץ בשביל כלכלה. בני קני חותן משה, בניגוד לכולנו, הם בחרו. גם אנחנו בחרנו, נכון? אנחנו בחרנו במי שאנחנו. אנחנו בסופו של דבר בוחרים, אנחנו ישראלים. הבני קני חותן משה הם בחרו כי הם בחרו. הם לא יהודים. הם גויים שהחליטו להצטרף. אז דווקא להם לפעמים קל הרבה יותר כתוב קשים גרים בישראל כספחת, יש שני פירושים בחז"ל, נכון? כנראה שני סוגי גרים, שני הפירושים. גרים כאלה שהם קפצו ואחרי זה מתחיל להתחרט, או גרים כאלה שהם מראים לנו איזה עלובים אנחנו לידם. אם אנשים שהגיעו ממקום כל כך רחוק הצליחו להגיע לכאלה פסגות, אז איך אנחנו נראים, איך אנחנו נראים, חושפים בפנינו את האמת. אז יריחו באותו תקופה היא גם יריחו, והיא גם מקום עם תנובה חקלאית מאוד מאוד גדולה. חורבות יריחו. חורבות יריחו. אז יש שם חורבות יריחו, אבל יש שם שטח חקלאי אדיר, אדיר. אדיר, מבורך. יש ארמונות של הרבה מלאכים. גם החשמונאים בנו לעצמם ארמונות שם יריחו. זה כפר נופש בלב המדבר. אבל בשביל עגלון, בשביל בני קני זה עיר התמרים, כי בדיוק בגלל זה הם לא רצו אותה. אבל עגלון גם קורא לזה ככה עיר התמרים. בינתיים נעצור פה, בואו נעשות עוד דברים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. ויזעקו בני ישראל אדוני, ויהי כמו אדוני אליהם, הושיע את אהוד בן גרה בן עמי, שיתר יד ימינו. שיתר יד ימינו, רש"י אומר, מה זה יתר? יתר זה שמאלי. הבעל תאתר עליי באר פיה. יותר זה כאילו היד הימנית שלו היא לא היד החזקה. הוא בין הימיני, אבל הוא שמאלי. לא בדיוק שמאלי. הוא מבנימין, אבל הוא שמאלי. יש הרבה מאוד שמאליים בבנימין, נכון? יש גם כמעט בפרק האחרון פילגש בגבעה, תסתכלו. בפרק יוטט אולי עוד מעט נראה. אז כשעורכים את החילות, אני בפרק כף, פסוק תזיין, זה על שבט בנימין, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו. כל זה קולע באבן עשרה ולכתי. מעבר ל-27,000 הלוחמים של 26,000 הלוחמים של שלצה אחרת של בנימין, יש עוד 700 אנשים איתרי יד ימינם, כמו אבן גירה. ומה עוד? הם קולעים באבן חוץ עשרה ולכתי, וכנראה יש קשר בזה שהם איתרים, לבין זה שהם צלפים כאלה גדולים. לאורך כל התנ"ך, בני בנימין הם עובדים מטווח רחוק, בשדות הקרב. שאול עם חנית כל הזמן, ויונתן עם קשת. ויש לו פסוקים בדברי הימים, ובשמואל, שתמיד הקשתים היו מבני בנימין. זה קשור לזה שהיו שם הרבה סמלים כנראה. אנחנו לא מבינים למה הבן של ימין נהיה סמלי. אנחנו לא לומדים היסטוריה, לומדים תורה. בואו נראה. ושלחו בני ישראל לידו מנחה לעגלון מואב. מנחה זה מתנה, אבל זה לא מתנה רגילה. זה פרשת שבוע, קראנו, מנחות ונסחים. זה קורבן, נכון? מנחה זה סוג של קורבן. מנחה היא שלוחה. קורבן להצומח. הם מקריבים, הם עובדים את עגלון. כאילו אלוהים כזה, נכון? ואם לא מנחה, בכל מקרה זה מתנה מהצומח. ברור שזה פשר מילה מנחה. ויעש לו יהוד חרב ולה שתי פיות גומד אורגה. גומד אורגה, הכוונה זה חרב גמדית יחסית. גומד, כל המפרשים אומרים, זה עמה גמודה. יחסית חרב קצרה מאוד. שתי פיות, זה או כמו החרבות, אתה יודע, הסכין שאתה חותך סלט, מצד אחד זה אחד, מצד שני זה לא אחד. זה יכול להיות שזה חרב כפיות משני הצדדים שלה היא מלוטשת. או חרבות בקיצור, לא כמו סכינים. ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. בדרך כלל אתה שם את החרב, זה לא כמו אקדח, אקדח אתה שם ליד היד שהיא חזקה אצלך את החרב, אתה תמיד שולף מהצד השני. כי פה אתה צריך להעלות את זה למעלה, זה לא יעיל. כשבצד השני אתה יכול ככה לשלוף את זה. אז הוא שם על הצד שנוח לו, כולם שם את החרב על צד שמאל, והוא שם את החרב על צד ימין, כי יד שמאל שלו צריכה לשלוף את זה. ויקרב את המנחה, נכון? זה ממש כמו קורבן עכשיו. לא כתוב ויבא את המנחה. ויקרב את המנחה לעגלון מלך מואב, ועגלון איש בריא מאוד. מה הכוונה שהוא בריא מאוד? מה? למה אתה חושב שבריא מאוד זה שמן? שמן זה בריא מאוד? מה? הוא כתיבוני מאוד. כן? בריא מאוד, הכוונה שמן מאוד. גם היום זה עוד נשאר בעברית, נכון? אני רוצה להגיד על מישהו, אתה לא תגיד שמן, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה מעליב. אתה אומר, הוא בחור בריא. אבל אתם יודעים שזה ממש לא נכון, כי שמן ובריא זה לא הולך ביחד. אחר ופינית, כולסטרול ולחץ דם. אז מה התנ"ך חושב שעגלון היה בריא מאוד? אני לא היה סתם שמן, הוא היה שמן בריא. זאת אומרת, אני לא היה מפלי שומן רוטטים. הוא היה בחור, תפס נוכחות. משהו כזה, מפחיד כזה. בריא מאוד. עוצמתי. ענק כנראה. שרירי על כאלה. היקף כל יד זה 1.5 מטר. משהו כזה. מה? הוא לא הולך מכות בשדה הקרב. צריך עשרות אלפי לוחמים כדי לנצח קרבות בין עמים. יש בריון אחד, זה לא... אחד על אחד, לא כדאי להסתבך איתו. לא כדאי שיושב עליי הדבר הזה. אבל זה... הוא לא סתם, הוא בריא מאוד, בריא מאוד. אני חייב להגיד לכם שזה ששמן זה לא בריא, זה דבר מאוד מודרני. אפילו פוסט מודרני. בכל התקופות בהיסטוריה, שמן היה יפה. שמן היה יפה. היום זה לא ככה. למה? כי בניגוד לכל התקופות בהיסטוריה, אנחנו חיים בתקופה של שפע שלא הייתה כדוגמתה. שפע גשמי, אני מתכוון. ולכן המעדנים יוצאים כאפר, כמו שהרמב"ם מבטיח שבימות המשיח. ולכן, בכל הדורות כולם, כשהיה מישהו שמן, זה היה ביטוי לשפע, לשפע. היה עוני, היה מחסור. ומישהו היה שמן, סימן ש... מה זה יפה? יפה, כבר דיברנו על החסן, נכון? יפה זה מושך אותך. אז פעם מישהו היה מלא, יודעים ששמן ורזה, למה זה קשור שמן ורזה? לגנטיקה. 99% משמן ורזה זה גנטיקה. זה לא קשור להרגלי אכילה, זה לא קשור להרגלי בריאות. זה גנטיקה. גנטיקה וגיל וכל מיני תנאים, זה לא משנה לכלום. כל אחד נולד כמו ש... שאתה גם רב בא מציע, נכון, מדברת על התנאים שהם היו עם קרס מאוד מאוד גדולה, חופרת שמידה פרידה. טוב, זה לא הפשעת שאמר, אולי נעביר על זה שיעור. אבל בכל אופן, זה יכול, זה בריא או לא בריא, זה גנטיקה. היום אנחנו חיים בעולם שהוא בדיוק הפוך. היום אנחנו חיים בעולם שיש הרבה שפע, אז כשאתה רואה מישהו רזה, אתה חושב שזה סימן שמה? שהוא עם כוחות שליטה עצמית, הוא יודע לרסן את עצמו, הוא קרץ כל בוקר 12 קילומטר. אתה רואה לשמוע, אתה חושב שהוא עצלן ולא יודע לרסים את עצמו. הקשר למציאות הוא מקרי בהחלט בדרך כלל. אבל זאת האסוציאציה, זאת האסוציאציה. אז היום בעינינו, יפה זה רזה, נכון? יש גיבורי תרבות, כולם רזים כאלה. ראש הממשלה חייב להיות רזה, אחרת לא יתחרו בו. אולי. ככה היועצים זה לפחות אומרים לו. אבל זה, אין לזה קשר באמת למשהו אמיתי. ואנחנו חוזרים, למה זה מעניין אותי אם עגלון שמן או רזה? מה זה חשוב בכלל? איזה משמעות, איזה פשע? זה כלום, זה לא מעניין. זה כן מעניין, זה שכתוב פסוק. זה רק מעניין, תסתכלו על הפסוק האחרון של הפרק שלנו, של המלחמה מול מואב, בפסוק כפתת, כשעם ישראל מנצח את מואב, כתוב ככה, ויקחו את מואב בעת ההיא כאסף איש כל שמן וכל איש חיל. לא נמלט איש. הם הרגו כל איש חיל, הם הרגו גם את כל השמנים. כועסים על השמנים או משהו. אז השמנים האלה, זה היו יחידות של שמנים כנראה. איזה מתאבקי סומו, אתם יודעים מה זה מתאבקי סומו? וכל אחד יראה ככה, והוא לא, הוא כולו גוש שרירי מפחיד, מפחיד כזה. הם יכולים עוד גם עם גמישות וזריזים מאוד הם יכולים להיות. זה לא הצלמים כאלה, יש משהו, יש יחידות פרשים, בלי סוסים. אני צריך סוסים. והנביא ככה אומר, וואו, הרגו את כולם, לא עשה את האיש, כל שמן וכל איש חי. עגלון היה השמן, וזה לא סיפור היסטורי מעניין, זה תורה. למה אכפת לי כמה הוא שקע? למה זה אומר? זה סופר מעניין. אז הם מקריבים לו מנחה. נראה כמו, צריך לאכול הרבה הבחור. צריך להקריב לו קורבנות. אז הם מקריבים לו מנחה, ויקרב את המלחה לעגלון מונף מואב, עגלון נשברים מאוד, והיא כאשר קילה להקריב את המלחה וישלח את העם נושא המלחה, והרבה אנשים סחבו את זה, זה היה הרבה קילו. והוא, אהוד, שב מן הפסילים אשר את גלגל, ויאמר בר סתר לי אליך המלך, ויאמר אס ויצאו מעליו כל העומדים עליו. אהוד הלך עם המשלחת, ואז הוא חזר, הוא הלך לאיזה מקום, פסילים, לא משנה עכשיו מה זה, ואז הוא חזר לארמון ואומר לעגלון, בר סתר לי עליך המלך, יש לי איזה סוד אליך. ואומר הס, מי אומר הס? בפיית הפסוקים, מי אומר הס? עגלון. עגלון אומר, אל תגיד. לא, לא, אל תגלה, אל תגלה. ויצאו מעליו כל העומדים אליו, ואהוד בא אליו, הוא יושב בעליית המקרה שלו לבדו. הוא אומר, אהוד בר אלוהים אליך, ויעקב מעל הפסקים. אז הוא יושב עליית המקרה, מה זה עליית המקרה? מפרשים מסבירים שזה... הבריזה הייתה באה שם, זה היה חדר שהיה בנוי בזוויות מיוחדות לרוח, חם שם ביריחו. עשו כל מיני כיווני רוחות, זה היה חדר האינטימי שלו. כשהוא לא יצא הרבה זמן, אז המשרתים שלו אומרים, אך מסכו את רגליו, זאת אומרת, יש לו שם שירותים פרטיים, בימי קדם היה קשה מאוד לייצר שירותים פרטיים, מזונה של מים, זה עושים את זה בחוץ. זה איזה סוויטה כזאת, אינטימית, ש... הוא מוציא את כולם, רק הוא ואהוד נשארים שם. עוד לפני שאני משאיר ספור מעשה, אני רוצה לנתח את מערכת היחסים בין אהוד לעגלון, כי משהו שם לא נראה בכלל. אהוד הוא ראש המשלחת של העם המדוכא. נכון? זה שקוף מאוד פה על השולחן. עגלון מדכא את עם ישראל, ויח את ישראל, והאהוד בני ישראל את עגלון 18 שנה. ויזכו בני ישראל. עגלון הוא העריץ, עגלון הוא האויב, הכובש. כשעם ישראל מביא מנחה לעגלון, אז קודם כל נראה בסיפור שאהוד נכנס פעמיים לארמון עם החבר'ה הזאת, נכון? זה היה לפני הרבה שנים, הם לא היו חסרי שכל, הם לא היו תמידים מה שאתם חושבים. איך שומרי הראש של עגלון מאפשרים למשלחת של העם המשועבד להיכנס בלי בדיקה? אז תגידו שזה על הערך הלא נכונה, אבל זה בדיקה של שתי שניות, נכון? הוא לא יחביא איזה אקדח מיקרוסקופי ו... חרב רגילה היא כזאת, החרב הזאת כזאת, שלא. אני לא מסובך לגלל זה בכלל, מה, הם לא קיפשו פיגיון? לא צריך גומד, אפשר עם סכין קטנה לחסר בן אדם. נראה שאהוד נכנס פעם ויוצא ואז נכנס עוד פעם, ושתי הפעמים לא מבצעים בדיקה. עכשיו מעבר לזה, הרבה מעבר לזה, משום ש... מה מעבר לזה? אהוד חוזר ואומר דבר סתר לי אליך המלך. מה, הוא מלך. מי שרוצה אומר לו, עגלון, שכחתי משהו, בואו נדבר. יש פה איזו פגישה דיפלומטית שבטח סודרה חודשים קודם. אתה בא, הולך, זה לא שכחתי, יש לי עוד משהו להגיד לך. הוא בא לארמון, בעצם באתי להגיד עוד משהו. מה באתי להגיד? מה פתאום שהכניסו אותו? זה גם המלך. זה משלחת דיפלומטית רשמית בין שני עמים. אהוד נראה בו כאילו, מה? חופשי חופשי, מסתר בארמון חופשי חופשי, נכון? עכשיו הוא בא, מה? בן בית. אצל מי הוא היה בן בית? מה הכוונה שהוא היה בן בית? מה זה, עגלון זה אמא שלו? להרגיש בן בית היה יכול אצל חבר, אבל עוד פעם נזכיר את מערכת היחסים. אהוד מייצג את העם המדוכא, ועגלון מייצג את העם המדכא. זה נראה כאילו בן בית, זה מוזר מאוד להגיד שהוא בן בית. הוא אומר עוד דבר סתר לי אליך, אמר, יש לי סוד. אני בא אליך, אמר, אני רוצה להגיד לך סוד, מה תגיד לי? תגיד, אבל עגלון מתנהג כאילו, הוא לא יודע מה לעשות פחות או יותר, נכון? זה עגלון לחוץ שאהוד לא יגלה לו את הסוד. אנחנו אמורים להגיד, עגלון לא אומר, מה אתה רוצה? תחליט לבד אם כולם יכולים לשמוע, רק אני יכול לשמוע. אהוד נראה, אם עגלון לא היה מדבר, אז אהוד היה מדבר. לאהוד לא אכפת שיש את כולם מסביב. מי שלחוץ, למה הוא לחוץ? אבל אני אומר, אני מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, רגע, רגע. אל תדבר, למה? יש טרמפיסטים. אני זה שלא, מי לא, מי, עגלון לא רוצה לדבר, זאת אומרת, עגלון לא סומך, אבל טרמפיסטים הוא כן סומך, זה פשוט שיחה אישית, הם לא רוצים לשמוע. אבל עגלון לא סומך על אלה שמסביב. על מי עגלון כן סומך? על אהוד. כי הוא נכנס איתו לבד, בלי שומרי ראש, בלי שואל אף אחד, הוא מכניס אותו לבד לחדר האישי הפרטי שלו. לחדר שבו הוא... מתפנק, הוא מכניס אותו פנימה. אחרי שאהוד הורד אותו, אז מה אהוד יוצא? בואו תסתכלו. בואו נדלג רגע על הרגע. ויצא אהוד המסדרונה, וישטוף ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל. אהוד יוצא נועל. כן, אתם מבינים איפה הוא? הוא בארמון של עגלון. אף אחד לא רואה אותו? רואים אותו? לא רואים אותו? הוא יוצא, הוא גמר פגישה, יוצא, אף אחד לא שואל אותו שאלות. הוא בא, נועל. ונעל, אם ראו אותו, אף אחד לא דיבר. אם לא ראו אותו, אף אחד לא היה שם. עגלון צריך עזרה, עגלון משהו. השאירו אותו עם... זה האויב! זה האויב. הוא יצא ועבדיו באו, ויראו בני דלתות עניין נעולות. ניסו לפתוח, הוא איזה נעול. ויאמרו, אך מסך הוא התרגע, וחדם הוא כנראה בשירותים. ויחילו עד בוש. איך אתם מסבירים את המילים ויחילו עד בוש? חיכו, 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 חיכו. שעות כנראה. בלי סוף הם חיכו. אין אף אחד שמעלה בדעתו שאולי הישראלי הזה שעבר פה עשה משהו. אין אף אחד שמעלה בדעתו זה בכלל. ויחילו עד בוש ואינם פותח דלת העלייה ויקחו את המפתח. היה צריך לכתוב ויקחו מפתח. למה זה המפתח? זה מפתח בידיעה. אני חושב, אהוד יצא, נעל, תלה את המפתח על הוו, כולם באו וראו אותו כל הזמן. לא יכול להיות שהוא מתשתש, לא יכול... הוא היה איתו, שעות הוא נשאר, הלו, תעשו מה, תבדקו, תבדקו בחלום, שום דבר. ויפתחו, והנה אדוניהם נופל לארצמת. בינתיים אהוד ברח. אז מה אנחנו רואים במערכת יחסים בין אהוד לעגלון? בן בית, לא יודע אם בן בית, לא יודע אם שם מתקבל, אבל רואים איזה... מה אתם רואים? אולי נשאל עוד שאלה. אני רואה שכרגע מסוף. אז לא נשאל עוד שאלה. אנחנו בשאלות עדיין. כל טוב.